רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות חינוכית פודקאסטים, ערוץ הפודקאסטים החדש של הטלוויזיה החינוכית, בכתובת 23tv.coil/podcasts. את החינוכית אני לא חושב שאני צריך להציג בפניכם. כולנו גדלנו על התוכניות המיתולוגיות שלה וממשיכים עד היום ליהנות מתכניה החכמים והאיכותיים. החינוכית פורצת דרך ומובילה גם בדיגיטל. את זה אתם יודעים, כי בטח נחשפתם לדף הפייסבוק המבריק שלה, וחלקכם בטח נמנה על מאות אלפי הצופים בערוצי החינוכית ביוטיוב. לפני כחודש השיקה החינוכית ערוץ פודקאסטים חדש, ובו 5 סדרות מדהימות ואיכותיות למבוגרים וגם לילדים. טבע האדם עם ענת קורול עוקבת אחר היבטים שונים של ההתנהגות האנושית והמקורות האבולוציוניים שלה.
הדעות בעולם המדע חלוקות בנושא השתלת זיכרונות. יש למשל חוקרים שמאמינים שדווקא יש הבדלים בין זיכרונות שתולים לזיכרונות אמיתיים.
מלחמת העולם השנייה של יובל מלכי מספרת את סיפורה של המלחמה האדירה הזו.
מחפש ילד עם כובע, הכובע מחפש ראש.
בראש מלא סיפורים, ירדן בר כוכבא ודידי שחר מביאים את יצירותיהם של גדולי הספרות העברית, מלאה גולדברג ועד מאיר שלו, לאוזניהם של ילדיכם.
פעם הייתה חשבה שקראו לה תנינה.
ותנינה הוא פודקאסט סיפורי לילדים שעוקב אחר עלילותיה של מכשפה צעירה שמתגוררת במעלית עם החתול שלה.
האוניברסיטה הקטנה של המדעים בחינוכי.
כמובן, גם אני נמצא שם עם האוניברסיטה הקטנה של המדעים, כל מה שצריך לדעת על מדע וטכנולוגיה, כדי להיות חכמי. ערוץ הפודקאסטים של החינוכית, באייפון, אנדרואיד ובאתר, 23tv.co.il/podcasts. רוצו להאזין. שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק 228. משימתה האחרונה של הצוללת שירה, חלק ב'.
Stand by to receive our transmission. Stand by to receive our transmission.
Wait a minute. Wait a minute. Dodge. Are you telling me you built a time machine?
עושים היסטוריה עם רן לוי.
מה שמשך אותי תמיד לים זה הג'ונגל הכי קרוב לבית שלי. כשאתה מסתובב ביבשה, אין מקום שאתה הולך שכבר לא היה, ברוב המקומות כבר היה מישהו לפניך. נדיר מאוד למצוא משהו ראשוני, איזה מטמון או איזה
משהו. הים הוא עדיין נעלם?
הים, כל צלילה אתה מגלה משהו חדש. זה, השטחים הבלתי נודעים הם כל כך גדולים, והפוטנציאל של הגילויים הוא כל כך גדול, שזה מה שמשך אותי. למעשה זה הג'ונגל הכי קרוב לבית שלי. זה מה שמשך אותי, אז עוד מילדותי.
זהו הדוקטור אהוד גלילי, ארכיאולוג תת ימי מאוניברסיטת חיפה. לפני כמעט 40 שנה, גילה גלילי מצבור גדול של גולגלות ועצמות אדם בירכתיה של הצוללת האיטלקית שירה, השקועה בעומק 30 מטרים ומרחק של 10 קילומטרים מחופי חיפה. אהוד ואני יושבים כעת בתוך בונקר חבוי, אי שם למרגלות מצפה סטלה מריס שבחיפה, בונקר שבימי מלחמת העולם השנייה היה מרכז השליטה והבקרה של הבריטים על מה שהייתה מערכת גילוי הצוללות המתקדמת והאולטרסודית שלהם. כה סודית למעשה, עד שעד היום כמעט ואין בישראל או בעולם כולו, כולל חיל הים שלנו, מי שמודע לקיומה. העדויות היחידות להימצאות מערכת הגילוי הזו הם קילומטרים של כבלי נחושת מסתורים המתפתלים בקרקעית נמל חיפה, כמה בונקרים ריקים ומגדלי תצפית נטושים במקומות שונים לאורך המפרץ, וגם, כך מסתבר, קביעת המתכת המתפוררת של הצוללת שירה.
אז ידעו שהיו תותחים בסטלה מריס, ידעו אפילו איזה רג'ימנט ישב פה, איזה סוללה, ויש אפילו את היומנים שלהם, וידעו שהיו תותחים בבת גלים, כל הדברים האלה היו ידועים, אבל אף אחד לא ידע שהיו מערכות הגנה תת-ימיות.
זה היה מאוד סודי כנראה.
כנראה שבתקופה ההיא, בתקופת המנדט, זה היה מאוד סודי. ואיכשהו, אחרי המלחמה, א', השאירו את זה בים, לא תרחו להוציא את זה. היומנים כנראה, או כל ה... הרי מישהו בנה את המבנה הזה, היו תוכניות, היה מהנדס, מישהו תכנן את זה, סרטט את זה, זה לא סתם, היה פה מערך שלם, היה צריך לעשות דרך גישה, היה צריך לוגיסטיקה, להביא לפה את כל הבטון, את כל... זה מערך שלם של בטח היו ניירות, אבל הניירות האלה או שהושמדו כי הם היו סודיות. אנחנו צריכים להבין שכמה שנים אחרי זה המנדט הבריטי עזב את ארץ ישראל, כנראה השמידו חלק גדול מהניירות שלא נראו להם בעלי חשיבות היסטוריות, או סודי, עדיין סודי, יכול להיות שהם תכננו על המערכות האלה בהמשך, לא רצו לחשוף אותם. אז השמידו. עכשיו, מה שהגיע לארכיון עד היום לא מצאנו שום דבר שמזכיר את הדברים האלה חוץ ממסמך אחד שמסביר שהיו במלטה, במחסנים, מערכות הגנה תת-ימיות נגד צוללות שמיועדות לנמל חיפה. בשום מקום לא כתוב שהפעילו את זה, אבל אנחנו רואים את זה שהפעילו את
זה פה. בדצמבר 1941 פשטה שירה על נמל אלכסנדריה. שישה לוחמי קומנדו מהשייטת העשירית המובחרת הניחו מוקשים ופוצצו מספר ספינות מלחמה בריטיות במהלך שהיטה את כף השליטה על הים התיכון לטובת האיטלקים ובעלי בריתם הגרמנים. זו הייתה הצלחה מסחררת, כמעט חסרת תקדים, וכעת החליטו בפיקוד האיטלקי על היעד הבא, חיפה. האיטלקים ביקשו מהגרמנים מידע מודיעיני על נמל חיפה, ואלו שלחו מטוסי ריגול לצלם את הנמל. התצלומים העלו שבנמל עוגנות כמה וכמה אוניות מלחמה וספינות סוחר בריטיות, מטרות מעולות ללוחמי הקומנדו של השייטת העשירית. בסוף יולי 1942 יצאה השירה לדרכה מנמל לספציה שבאיטליה אל האי לרוס כדי לאסוף שם את אנשי הקומנדו שהגיעו בטיסה של חיל האוויר הגרמני. זה היה בדיוק אותו הנועל המבצעי שהפעילו האיטלקים בתקיפה על נמל אלכסנדריה, כך שלכאורה שום דבר לא היה אמור להשתבש. פרט לעצם העובדה שזה היה בדיוק אותו הנועל המבצעי שהפעילו האיטלקים בתקיפה על אלכסנדריה.
ההצלחה הזאת כל כך סנברה אותם, שהם החלו לזלזל בנועלים, כי זה ידוע שבמלחמה אתה לא עושה כל פעם את אותה הרוטינה, אתה צריך תמיד לשנות.
האיטלקים לא ידעו זאת, אבל שירותי הביון הבריטים פיצחו את צופן האניגמה ששימש את הגרמנים והזינו לכל התשדורות שלהם. אחת התשדורות הייתה בקשה ממפקדת הצי האיטלקי לחיל האוויר הגרמני להטיס 10 קצינים מרומא ללרוס. על פניו, שדר מנהלתי שגרתי, לא שונה ממיליוני שדרים אחרים. אבל מישהו במודיעין הבריטי נזכר שגם יומיים לפני המבצע הנועז באלכסנדריה, ביקשו האיטלקים מהגרמנים הטסה של 10 קצינים מרומא ללרוס. הוא עשה אחד ועוד אחד, והבין שכוחות הקומנדו האיטלקים יוצאים לפשיטה נוספת. וכך, ב-10 באוגוסט 1942, התקרבה הצוללת שירה אל חופי ארץ ישראל, מבלי שאנשיה היו מודעים לכך שהצי הבריטי מודע לקיומם וממתין להם. בשלב מסוים נתגלתה השירה על ידי מטוס תצפית בריטי, לא רחוק מחופי כפריסין, אבל בשלב הזה עדיין לא ידעו הבריטים מהי המטרה. נמל חיפה, נמל בירות, ואולי שוב נמל אלכסנדריה. במפרץ חיפה היו כל הכוחות בכוננות עליונה. מטוסי סיור וספינות מלחמה סרקו את פני השטח. סוללות התותחים שעל ההר ובשובר הגלים היו מוכנות לפעולה, ובמגדל תצפית מבוצר לא רחק מבוסטן הגליל שמצפון לעכו, ישבו חיילים בריטים והביטו בלוח המכוונים האלקטרוני. לוח המכוונים היה מחובר לכבל באורך 4 קילומטרים, שהיה מונח בצורת לולאה על קרקעית הים בניצב לחוף. למרבה האירוניה, מערכת הגילוי הזו הותקנה בנמל חיפה, ככל הנראה, רק חודשים ספורים קודם לכן, בעקבות התקיפה המוצלחת של הצוללת שירה בנמל אלכסנדריה. השירה התקדמה מתחת למים לכיוון נמל חיפה, מצפון לדרום, ואז חלפה בלא יודעין מעל לולאת המתכת. השדה המגנטי שבקע מגוף הברזל של הצוללת השרה שדה חשמלי בקבל, ובגדל התצפית זינקה המחט וקפצה בלוח המכוונים. חיילים הבריטים זינקו ממקומם והסתובבו מיד אל הים. הם הרימו את משקפותיהם, סרקו את קו האופק, ושום ספינה לא נראתה בו. באותו הרגע הבינו החיילים לבטח כי הגורם היחידי להתראה שקיבלו הוא התקרבות צוללת, והפעילו את האזעקה. השירה המשיכה להפליג מתחת למים לעבר פתח נמל חיפה, מבלי שתהיה מודעת לכך שמעל המים ממתין לה גיהנום.
בשלב מסוים כנראה יתרו את הצוללת על ידי אחד המטוסים, כנראה יתר את הצוללת, והתחילו לראות עליה, הצוללת ירדה, קרקעית הים, סוג של גאונות, ואז הספינות שציידות הצוללות הצליחו לאתר כנראה את המיקום המשוער שלה, והצליחו לזרוק פצצות עומק. צוללת על קרקעית הים היא איטית, היא לא יכולה לברוח למים עמוקים, הספינות האלה היו הרבה יותר מהירות, והיות ומפרץ חיפה הוא די שטוח, כדי להגיע למים עמוקים ולהתחמק, היה צריך הרבה מאוד זמן, ולא היה להם את הזמן הזה, פשוט דיממו כנראה מנועים, וקיוו שלא יפגעו בהם, אחת הפצצות כנראה פגעה בהם, ואז הם הבינו שהכל עבוד. עכשיו, פה מתחיל הוויכוח, אנחנו לא יודעים בדיוק מה קרה, יכולים רק לשחזר לפי אומני המלחמה. כמובן שמהצוללת אין עדויות, אבל יש עדויות מחיל האוויר, מחיל הים ומהתותחנים הבריטים. העדויות הן שהצוללת עלתה על פני המים, כנראה, האיטלקים טוענים שזה כנראה כדי להיכנע, שהמפקד הבין שאין סיכוי, הוא החליט להציל את הצוות. ואז כשהם עלו על פני המים, אנחנו צריכים להבין את כל הרקע, הצוללת הזאת, איזה צרות היא עשתה לבריטים, כמה הם היו מחוממים עליה. ברגע שהיא עלתה למעלה, מה שנקרא אש מכל הכלים, גם המטוסים ירו עליה, גם הספינה ירתה עליה, היה לה תותח קל, אבל היא ירתה, וגם התותחים הכבדים מסטלה מארס. עכשיו, לפגוע במרחק של 10 קילומטר זה לא פשוט. עכשיו, ביומן המלחמה הבריטי כתוב שניתנה פקודת אש לתותחים של סטלה מארס, ברגע שאתה מזהה את המטרה, וברגע שהאיסלי, הספינה איסלי תהיה במרחק בטוח, כי עכשיו כבר אין טעם לזרוק פצצות עומק. ברגע שהיא עלתה, הספינת איסלי התרחקה. ברגע שהתותחנים בסטלה מארס ראו שהאיסלי רחוקה מספיק, שהם לא יפגעו בה, הם התחילו לראות עליה את הפגזים הכבדים, התותחים הגדולים. כנראה שאחד הפגזים האלה פגע במרכז הצוללת. וזה היה למעשה מכת המוות של הצוללת.
פגז פער חור גדול בדופן הצוללת שירה, והיא החלה מתמלאת במים. חרטום הצוללת החל נוטה מטה, בעוד הירקתיים מלאי האוויר התרוממו מעל המים.
האזור הזה של הירקתיים שצפו, כנראה כל הצוות התרכז שם, משם ניסו אולי לעשות את מילוט, שניים הצליחו לצאת כנראה, ומצאו אותם אחר כך מתים בחוף קירת חיים, קברו אותם בחיפה, וכל היתר נשארו בפנים. כנראה התמלאה במים מהר מאוד, ולא הצליחו לצאת, כי גם ההץ' לא היה פתוח לגמרי. היה פתוח רק, אני בקושי הצלחתי לצאת משם. אז בתוך פאניקה של פיצוץ ואשן ומים וזה, זה כמעט מישן אימפוסיבל לצאת.
מלכודת מוות.
מלכודת מוות. ושם גם מצאנו את רוב הגביעות. בחלק הזה שצף, בחלק של הירקתיים, ואז היא שקעה.
את מלכודת המוות הזו חשף הדוקטור גלילי כשצלל לצוללת שירה ב-1982, עדיין כדייג ולא כארכיאולוג. עצמותיהם של עשרות אנשי הצוות היו מונחות שם, בדיוק באותו המקום בו נהרגו 40 שנים קודם לכן. גלילי, וכל מי שהכיר את הסיפור, הופתע מאוד מגילוי העצמות בתוך שרידי השירה, כיוון שחברה פרטית שצללה אל השירה עוד בראשית שנות ה-60, לא מצאה שרידים בתוך הצוללת.
אנחנו ידענו שב-1962 הגיעה לפה משלחת איטלקית של חברת עבודות צלילה בשם פרוטה, הם עוד עבדו עם קסדות המודעים, ועוד שכרו אותם המשפחות של הנעדרים. צריך להבין גם את הרקע. מדובר במלחמת העולם השנייה. איטליה הצטרפה כתוצאה מהבחירה של מוסוליני הפשיסט לגרמניה הנאצית. אחר כך קרה מה שקרה. הייתה הרגשה מאוד לא נעימה בקרב פוליטיקאים איטלקיים, ובכלל בקרב העם האיטלקי, ורצון להשכיח את התקופה הזאת. לשכוח מזה, לבנות עולם חדש.
לטשטש את העבר.
כן, לא להתעסק עם זה יותר מדי. למרות שאנשי השייטת העשירית היו למעשה האנשים האמיצים ביותר באיטליה, שהיו במלחמת העולם השנייה, הם שמרו על הכבוד האיטלקי. כלומר, זו הייתה יחידת עילית שעשתה צרות צרורות לבנות הברית בים התיכון. המון הצלחות. המדינה עצמה כנראה לא רצתה לקחת אחריות רשמית על מבצע חילוץ. בגלל כל הרקע של מלחמת העולם השנייה והפשיזם והכל. ואנחנו מדברים על שנות ה-60, זה רק 10 שנים אחרי, או כמה, 12 שנים אחרי מלחמת העולם השנייה, אחרי מה שקרה. כל העסק עוד היה טרי, והמשפחות נאלצו לקחת חברה פרטית ולשלם להם כנראה. יכול להיות שהממשלה עזרה, אבל אוף דה רקורד כזה, כאילו לא, שלא, זה לא אנחנו. החברה הגיעה לפה, ניסו להיכנס, יש איזה דוח של אחד שניסה להיכנס, נכנס קצת למקום שאפשר מגדל הפיקוח, והוא כתב שכל קשה מאוד להיכנס, קשה מאוד לנוע, הוא לא ראה שום דבר שם, שמצדיק גופות או עצמות. יתרה מזו, הם ידעו שיש שם מוקשים וחומרי חבלה דרוכים ומוכנים לפעולה, כי נועל הקרב היה שמתקרבים לנמל התקיפה, הרי הצוללת הזאת באה לתקוף את נמל חיפה, בערך 30 או 40 מייל לפני שמגיעים, דורכים את כל המוקשים, מחמשים אותם, שמים את הנפצים, את הטורפדו, הכל מוכן. זאת אומרת, יש שם טונות של חומר נפץ, וכל נגיעה עלולה להפעיל אותם. אז חברה פרטית, שמה להם להסתכן, לא רוצו להיכנס. בקיצור, הם פירקו כמה חלקים מהצוללת, מגוף הצוללת, את הצריח ועוד כמה דברים, היה להם ציוד לריתוך תת ימי, לזה, ושלחו את זה לאיטליה, לספציה ורומא, יש מצבות חפצים שהביאו מהצוללת אותה חברת פירוטה, ואז הם כמעט פשטו את הרגל, אז הם ביקשו תמורת השירותים שלהם אישור לפרק את הצוללת לגרוטאות, והם קיבלו אישור. הם התחילו לפרק את הצוללת לגרוטאות, וחלק מהצוללת, באמת, אנחנו רואים את הסימנים, היום אנחנו חוקרים את זה ורואים סימנים של חיתוך, אבל כנראה זה לא היה משתלם, זה היה רחוק מהחוף, ובעומק של 30 מטר, ועבודה עם כסדות המודעים, בעומק הזה, לא שווה את המאמץ, באיזשהו שלב הם פסטו את הרגל, השאירו פה את הספינות שלהם, ואת הרחבים שלהם, וחזרו לאיטליה, ועד היום, אחת הספינות של חברת פירוטה, נמצאת במעגן הדייג קישון.
שם מחכה עדיין.
לא, היא שייכת לאיזה דייג. קנו אותה, מכרו אותה.
כאיש חיל ים לשעבר, גלילי לא רצה ולא היה יכול לתת לסיפור של השירה להסתיים כך. מי שלומד את ההיסטוריה של מלחמת העולם השנייה, רגיל לחשוב על האיטלקים בתור הרעים בסיפור, בעלי בריתם של הנאצים. סיפורה של השירה, של לוחמי השייטת העשירית, ובמיוחד אלה שהצטרפו מאוחר יותר אל הבריטים ונלחמו עמם כתף אל כתף כנגד הנאצים, מוכיח לנו שלא תמיד ההיסטוריה היא עניין של שחור ולבן.
אנחנו הכרנו את האנשים האלה. ידענו את העלילות שלהם, ולמדנו עליהם שהיינו בחיל הים ובצבא, למדנו על חיל הים הישראלי, התאמן אצל האיטלקים, האיטלקים ימנו את חיל הים שלנו בראשית דרכו, את כל פעילות הקומנדו, כל המכשירים, כל החזירים שמתגנבים איתם לנמלים, זה הכל פיתוח איטלקי. וכל מי שלימד את הדברים האלה זה הבוגרים של השייטת העשירית, כלומר היו קשרים, אחרי המלחמה, קשרים מאוד טובים עם איטליה. ואמרנו, אנחנו מכירים את הסיפור של דקר, אנחנו יודעים כמה אנחנו משקיעים באיתור נהדרים.
כמה זה חשוב בעצם.
כמה זה חשוב להביא לקבר ולתת את הכבוד האחרון לחיילים שלא שבו וכדומה, וזה פשוט קומם אותנו הסיפור הזה של אותם לוחמי שייטת עשירית שנמצאים פה על קרקעית הים, ואף אחד לא מתעניין בהם.
אהוד ידע שממשלת איטליה לא תמהר להעיר ממרבצם את שדי מלחמת העולם השנייה, ועל כן נעזר בתמונות שצילם בתוך הצוללת השקועה, התמונות של עצמות אנשי הצוות כאמצעי לחץ.
ואז לקחנו את התמונות, הבאנו את זה לקונסול הצבאי האיטלקי בהרצליה, קראו לו קולונל דה מריה, והראינו לו את התמונות, והוא כמובן, הוא פקיד איטלקי, והוא אמר, תשמעו, לא צריך לגעת בזה, צריך לשכוח בזה, רוח הדברים שהייתה לפרצה אז באותה ימים באיטליה, לא צריך להתעסק עם זה, לא צריך לגעת בזה, ואמרתי לו, אבל תשמע, לא צריך להחזיר אותם לאיטליה, לתת להם את הכבוד, לא, הים זה קבר מספיק טוב, לא צריך. ואז הפעלנו עליו לחץ. לחץ, אמרנו לו, תשמע, אנחנו אנשי חיל הים, והיינו לו, מכירים את הדברים ומכבדים את הדברים, אבל עלולים לצלול שם כל מיני דייגים, ולהתחיל להוציא את העצמות ואת הגולגלות, ולשים את זה כמזכרת על הטלוויזיה, וזה יהיה מאוד לא נעים. הוא שמע את זה, אז הוא נהיה אדום, והתעצבן.
לחצתם
על הכפתור הנכון. ואמרנו לו, חבל שזה יקרה, היום עוד אפשר להציל את הדברים, הדברים הם שם, אנחנו מוכנים גם לעזור. ואז אמרנו לו, תעביר את המסר לאיטליה ותעשו מה שנראה לכם, אנחנו מוכנים לעזור. אחרי כמה זמן, חבר שלנו רן אדליסט, שהיה אז עיתונאי, היה גם איש שייטת לשעבר, והוא גם צלל איתנו בצוללת, לקח את העניינים לידיים, כתב כתבה בעברית באיזה מקומון, היה איזה עיתון צהוב שאני לא זוכר את שמו, על הסיפור הזה של האיטלקים, ועל הסיפור של שהם לא רוצים להחזיר וכדומה, ועם קצת לאג כזה, מעורב בלאג, כזה איזה עיתון צהוב, צריך קצת ככה... בקיצור, רצה אלוהים ואיזה מישהו תרגם את הכתבה הזאת לאיטלקית, וזה הופיע באיטליה, שהממשלה מתעלמת, וזה היה שם סקנדל, וכמעט הממשלה נפלה בגלל זה. בכל מקרה זה הגיע למצב של אל חזור, והם הבינו שאין להם ברירה, הם ארגנו אוניית מלחמה, הגיע לפה האונייה אנטר, אוניית מלחמה עם צוללים, וצללו, ואנחנו עזרנו להם, והשתתפנו, והחזירו, למעשה הוציאו את כל מה שניתן להוציא, לא את הכל, אבל את הרוב הוציאו, והעבירו אותם לאיטליה, וקברו אותם בעיר ברי, יש מונומנט לחיילים איטלקים שנפלו מחוץ לגבולות המולדת, יש שם אגף שלם לצוללת האיטלקית, ושם קברו את ה... את הלוחמים של השירה.
עבור דוקטור גלילי, חשיפת המערכת לגילוי צוללות במפרץ חיפה, הייתה בסך הכל פיסת פאזל נוספת שסייעה לו ולעמיתיו הארכיאולוגים, ביניהם פאביו רוברטו, חוקר איטלקי שסייע במלאכת הנבירה בארכיונים, להשלים את התמונה המלאה לגבי קורותיה של השירה.
הבעיה היא, אחרי כל כך הרבה שנים, להבדיל, אתה רואה גוף של צוללת מפורק או מפורק חלקית, אתה לא יודע אם זה נזק של פצצה, או נזק של אירוזיה של הים במשך השנים, או נזק של פיצוץ פנימי בתוך הצוללת, או נזק של חברת פירוטה שחתכו. אז אנחנו מנסים לצלם ולנקות ולראות, לנסות לשחזר, המטרה היא לשחזר את הרגעים האחרונים של הצוללת האיטלקית, גם מבחינה היסטורית זה מעניין, מבחינת הקרב, וגם מבחינת האיטלקים זה עניין של כבוד לאומי, לדעת מה, פחות או יותר מה קרה שם. כי עד היום לא יודעים בדיוק מה קרה. האיטלקים טוענים שזה למעשה הייתה הוצאה להורג. זאת אומרת, הלוחמים עלו למעלה על מנת להיכנע והוציאו אותם להורג. ואנחנו עוד פעם מנסים כחוקרים להתעלות מעל כל השיקולים, מעל כל האמוציות וכל ההרגשות הלאומיים, ולנסות להיות צמודים לאמת. אנחנו מנסים להבין כמה שיותר על ידי השרידים ועל ידי הממצאים הארכיונים.
זה כאמור הדוקטור גלילי, אבל עבור אהוד, מי שחי את הים מאז שהיה בן 15, גילוי שרידיהם של לוחמי השירה והחזרתם לאיטליה, היה גם חוויה רגשית עמוקה.
אתה ביקרת בעצם באיטליה, נכון? את המקומות, את האנדרטאות.
אותי הזמינו, ישנו ארגון, ארגון ימאים איטלקי, שזה נקרא... פרטלי דימארה, משהו כזה, אחי הים. אז הם הזמינו אותי לאיזשהו טקס לקבל איזושהי תעודת הערכה על העזרה שלי לאיתור ולחילוץ והריפטריאשן, ההחזרה של הלוחמים האיטלקים של השירה לקבר באיטליה. ומאוחר יותר עשינו טיול, כמה חברים, ונסענו לברי. והגענו לשם, האתר היה סגור, בדיוק היה יום שבת, וזה מין פארק ענק כזה עם מוזולם ובני ענק בפנים, ועומד שומר, לא נותן לאף אחד להיכנס, ואני יחד עם פאביו רוברטי האיטלקי, לא נבוא לפה עוד פעם, זו הזדמנות. אז הוא הלך וסיפר לו שאנחנו הוצאנו את החללים של הספינה שירה. תוך שניות הוא פתח את השער וליווה אותנו, ועשה לנו כבוד, ולקח אותנו והראה לנו את האגף שבו תמונים העצמות של ה... צוללים האיטלקים מהשירה, וזה בשבילי, זה הייתה מין סגירת מעגל כזה, מ-1982, בפעם הראשונה שראיתי אותם, עד המקום מנוחתם האחרונה.
סיפורה של הצוללת שירה תם, אבל לא נשלם. מספר שנים לאחר הוצאת השרידים מהצוללת, צלל שוב דוקטור גלילי אל השירה, ונדהם לגלות שמישהו גרם לה נזק כבד.
זה לא סוד שיש אימונים משותפים של צבא ארצות הברית וצהל, ובשלב מסוים היה איזשהו אימון משותף עם חיל הים. ויום אחד אנחנו נדהמנו לצלול בצוללת, לרדת על הצוללת, ולראות שני הפריסקופים שלה שהיו במצב מעולה, אפשר לראות את זה בתמונות גם, אתה רואה את כל המגדל של הפיקוד של הצוללת, עם שני הפריסקופים שלמים לגמרי, מזדקרים למעלה, מראה מרהיב, אנחנו רואים שהפריסקופים שבורים, ושרשראות ענק, כרוכות מסביב לחלק האחורי של הצוללת. ואפילו כמה כלי עבודה, שם היו פליירים ואיזה סל עם כלי עבודה, היה ברור שקרה פה משהו. והתחלנו לברר, ומסתבר שהיה שם אימון משותף של חיל הים ושל הצי האמריקאי, כשכל אחד מעביר את ה... חיל הים למעשה התנער מזה, הוא טוען שזה האמריקאים עשו, והאמריקאים...
מה הם ניסו לעשות?
זה העניין. לפי מה שזה נראה, הם ניסו לעשות תרגיל בהרמת צוללת, פשוט לחבר אליה שרשראות, ולנסות להציף אותה עם איזו אונייה מיוחדת, שתפקיד שלה להציל צוללות. אונייה מאוד גדולה, עם מנופים ענקיים. האמריקאים אומרים, לא, זו הייתה טעות, אנחנו זרקנו עוגן, והעוגן הסתבך לנו, השרשרת שם הסתבכה, וניסינו לשחרר, לפי מה שזה נראה בשטח, זה ודאי, ודאי, שזה לא מקרה של עוגן שהסתבר.
כן, זה לא מסתבר בכמה לופים
מסביב לצוללת. לא, רואים שעשו שני לופים מסביב לכל הצוללת, בניסיון להרים אותה. מאוחר יותר הם הודו בחצי פה, והם התנצלו בפני הצי האיטלקי. הייתה התנצלות רשמית, והאיטלקים קיבלו את זה וסגרו את העניין. אבל כולם יודעים שמחוסר מודעות, גם בחיל הים, הרי מה שקורה, אנשים מתחלפים. באים קצינים צעירים, לא יודעים, לא מכירים, אומרים, הנה, יש פה איזשהו גרוטה, יש פה איזושהי צוללת שנה, אפשר לעשות עליה אימונים, אפשר זה, אפשר זה, לא מודעים לערך הסנטימטלי, לערך הרגשי, לתרומה של האתר הזה, להיסטוריה של מלחמת העולם השנייה בכלל, והלוחמה הימית בעולם וארץ ישראל.
התקרית הזו מלמדת אותנו שיעור חשוב לגבי שימור ההיסטוריה. לא מספיק רק לשמר מבנים עתיקים, או רק לתקוע שלט שמכריז על אתר מסוים כעל אתר היסטורי. חשוב לשמר גם את הסיפור שמאחוריו. בלעדי ההקשר ההיסטורי הרחב יותר של מלחמת העולם השנייה, השירה היא בסך הכל גרוטת מתכת ישנה ומחלידה על קרקעית הים, והבונקרים ומגדלי התצפית במפרץ חיפה הם בסך הכל מבנים עתיקים ומתפוררים. הסיפור הוא זה שנותן להם משמעות, והוא זה שמספק לנו סיבה לשמר אותם מלכתחילה.
הניסיון המר מלמד אותנו שהשמירה של האתרים האלה זה לא דבר טריוויאלי. כלומר, יש בכל מקום לחצים גדולים מאוד של בנייה ופיתוח בארץ, וזה דבר, עיקרון טוב, צריך להתפטר. אבל לא תמיד הגורמים שאחראים על שימור מודעים לערכים האלה. לא תמיד אדריכל שהוא מתכנן איזשהו מערך של בנייה, עושה שיעורי בית ובודק ומאתר את כל המשאבים שיש באזור הזה, אם זה משאבי טבע, משאבי נוף, משאבי עתיקות וכל דבר אחר. יש חוקים, חוק העתיקות, חוק זה, חוק זה, אז מנסים לעשות, אבל לא תמיד מגיעים לכל הדברים. עכשיו,
במיוחד מקום כזה שהוא
מקום כזה, מחר יכולים לסלול פה כביש או דרך ויכולים פשוט להוריד את זה, או להכריז על זה כמבנה מסוכן ולהוריד. אז חלק מהסוללות בצל המאריס, אנחנו באנו וראינו שמתכננים שם איזשהו פרויקט של בנייה, צילמנו אותם, התרענו בפני הגורמים בעירייה, אמרו לנו אל תדאגו, זה נועד לשימור. אחרי חודשיים בא הקבלן, גילח את הכל ובנו שם פארק. התוכנית הייתה במקור לשלב את זה כחלק מהפארק, אבל הקבלן לא היה מודע לזה, איפשהו היה איזשהו נתק בתקשורת, ולמעשה היום גילחו את המקום.
אז בפעם הבאה שתקפצו לחיפה עם הילדים כדי לבקר בסטל המאריס ולראות את השמש שוקעת בסערה מרהיבה של אדום, צהוב וכתום מעל המפרץ, אל תעצרו כאן. ספרו להם סיפור. ספרו להם על גבורתם של לוחמי השייטת העשירית, על המתקפה הנועזת של השירה באלכסנדריה ועל המלכודת שהכינו לה הבריטים בנמל חיפה. בכך תעשו שירות טוב לאנשים כדוגמתו של הדוקטור אהוד גלילי, שמתאמצים כל כך לשמר את ההיסטוריה של ארץ ישראל. זהו, עד כאן. תודה רבה לכם שהזנתם, תודה רבה לדוקטור אהוד גלילי, ותודה רבה לפרץ מנור, מאזין של עושים היסטוריה, שהיה זה שהכיר לי את עבודתו של דוקטור גלילי ואת סיפורה של הצוללת שירה. מיד נמשיך אל פינת המדע שמאחורי משחקי הכס, שאלת עושים היסטוריה חדשה ועוד, אבל ראשית, חסות קצרה. חובבי פודקאסטים, מועדון המאזינים של עושים היסטוריה, הוא המקום שלכם. במועדון המאזינים אנחנו מקיימים מפגשים חודשיים איתי ועם הצוות, שומעים הרצאות מרתקות ועורכים ביקורים במקומות מעניינים. חברי מועדון המאזינים זוכים לקבל תוכן ייחודי מכל הפודקאסטים ברשת של עושים היסטוריה, כגון פרקים שלא ראו אור, גרסאות מלאות של רעיונות ועוד המון המון תוכן מרתק ובלעדי. וגם צ'ופרים כיפים כגון כרטיסים לסרטים וחברות אוטומטית במועדוני לקוחות שנמצאים איתנו בשיתופי פעולה. והכי חשוב, כשאתם נרשמים למועדון המאזינים של עושים היסטוריה, אתם באמת תומכים בנו, והתמיכה שלכם עוזרת לנו לעשות משהו שלא נעשה עדיין בישראל. רדיו איכותי, מרתק, עם תוכניות מושקעות ומעניינות במגוון גדול של תחומים. מהיסטוריה, מדע וטכנולוגיה ועד רפואה, שיווק ופוליטיקה. הצטרפו למועדון המאזינים שלנו ובואו להיות חלק מהמשפחה. בקרו ב-members.ranlevy.com. תמיד כיף להכיר לכם פודקאסטים ישראלים חדשים, וכיף כפליים כשמדובר בשני פודקאסטים חדשים ברשת שלנו. עושים טכנולוגיה ועושים ספורטקאסט. אז קצת רקע לטובת מי שלא הכירו עד היום, עושים היסטוריה החלה כתוכנית בודדת, אבל היום היא חלק מתוך רשת של 9 פודקאסטים בנושאים שונים ומגוונים. ברשת של עושים היסטוריה יש לנו את עושים עסקים, עושים פוליטיקה, עושים תנ"ך, עושים שיווק, עושים טיול ועושים רפואה. לכל אחת מהתוכניות יש את המגישים שלה והנושאים שמיוחדים לה, אבל יש להן גם DNA משותף, והוא השאיפה ליצור תוכן מעולה, איכותי ומושקע מאוד. הפודקאסט הראשון שהצטרף לרשת שלנו השבוע הוא עושים טכנולוגיה עם ארנון זמיר, תוכנית שתעסוק בטכנולוגיה עכשווית ואקטואלית. נקודת המוצא של עושים טכנולוגיה היא שהמאזין הממוצע של הפודקאסט הוא אדם אינטליגנטי שרוצה ללמוד עוד על מה שמתרחש בעולם הטכנולוגיה, אבל לא בהכרח שוחה בכל נבחי הז'רגון של טכנולוגיות ספציפיות. למשל, אני מהנדס אלקטרוניקה ואני מבין גם קצת בתוכנה, אבל אם מדברים איתי על Angular ו-React, כנראה שיש לי רק מושג עמום על מה מדובר. בעושים טכנולוגיה, ארנון ורוחב ידברו על כל הטכנולוגיות החדשות, אבל באופן שמנגיש את הרעיונות החשובים ופותח לכם צוהר לאופקים חדשים. מיום חמישי האחרון השתתפתי בהקלטה של עושים טכנולוגיה, סוף סוף כאורח ולא כמגיש, אתם לא יודעים איזה כיף זה, ודיברנו על עוזרים חכמים. אותם רמקולים חכמים שמשווקות אמזון וגוגל, שאפשר להציב אותם במטבח או בחדר השינה ולתת להם פקודות קוליות, כמו תשמיע מוזיקה או מה קורה עכשיו בחדשות. מה שאהבתי בפרק הזה הוא שבדיון לא דיברנו רק על כמה עולה כל מכשיר ואם הוא זמין בישראל, אלא גם ירדנו לעומק העניין. דיברנו על איך המוצרים האלה משתלבים באקוסיסטם של גוגל ושל אמזון, אילו השלכות יש להם על הפרטיות והבטחת המידע, איך אפשר לפתח להם אפליקציות ולהרחיב את השימושיות שלהם וכו'. בקיצור, שיחה מרתקת שאני מאמין שתרחיב את ההבנה והידע שלכם על עולם הטכנולוגיה. תחפשו את עושים טכנולוגיה באתר שלנו, ranlevy.com, באפליקציית אנדרואיד של רשת עושים היסטוריה, וכמובן באייטיונס ושאר האפליקציות. הפודקאסט החדש השני שלנו הוא עושים ספורטקאסט עם בן מיטלמן, עיתוני ספורט וכתב ותיק בערוץ השני. כמו כל שאר הפודקאסטים ברשת, גם עושים ספורטקאסט היא תוכנית חכמה לחובבי ספורט אינטליגנטים. בן ואורחיו משוחחים בכל פרק על נושא אחד מתוך עולם הספורט העשיר בישראל ובחול, ומנתחים אותו מזוויות שונות. למשל, הפרק שעלה לאוויר בשבוע שעבר עוסק בפרשת התרופה האסורה של הטניסאית המפורסמת מריה שרפובה. שרפובה נתפסה בבדיקת שתן לוקחת תרופה שמשפרת את הביצועים שלה על המגרש. את זה כנראה כבר שמעתם אולי בחדשות או בעיתון. אבל בפרק הזה של עושים ספורטקאסט, בן ואורחו הפרשן ליאור סעדה צוללים אל מאחורי הקלעים של הפרשה הזו. למשל, מהי התרופה האסורה הזו ומדוע משתמשים בה כמעט אך ורק ספורטאים ממזרח אירופה? מה היו הטונים של שרפובה שהביאו לכך שארגון הטניס העולמי הקל בעונש שלה? וגם על הוויכוחים שליוו את חזרתה של שרפובה למגרשים אחרי ההשעיה. האם מגיע לה למשל לקבל כרטיס חופשי לטורנירי גרנד סלאם, שהרי בעקבות ההשעיה היא צנחה המון מקומות בדירוג העולמי? אתם מוזמנים להירשם לעושים ספורטקאסט במייל, דרך האתר שלנו, באפליקציות וגם בוואטסאפ. שלחו הודעה ל-050-39-39-755. כמדי פרק או שניים, שאלת עושים היסטוריה. אז הפעם ברוח הפרק הזה, בואו נדבר על אתרים ונקודות ציון מעניינים בישראל, מקומות עם היסטוריה מעניינת שכמעט אף אחד לא מכיר. למשל, לא רבים יודעים זאת, אבל באתלית, לא רחוק מהבית שלי, יש גבעת כורכר גבוהה ועליה יש כתובת עתיקה. כמה עתיקה? זו כתובת בפיניקית, שפה מהאלף השני לפני הספירה, השפה שעליה הייתה כנראה מבוססת העברית הקדומה. הכתובת מכילה שתי אותיות בלבד, עין וטף, ומכאן הסברה שזה המקור הקדום לשם אתלית. אבל הכתובת לא הושלמה ולכן לא נדע לעולם אם זו הייתה הכוונה של מי שכתב אותה. הנקודה המרתקת היא שהכתובת העתיקה הזו היא לא אתר תיירותי ולכן אף אחד כמעט לא יודע עליה, אפילו בקרב תושבי אתלית עצמם. שתפו אותי ואת שאר המאזינים בפייסבוק ובפורום שבאתר בעוד נקודות ציון מרתקות ובלתי מוכרות שכאלה, ואני אקריא את התשובות שלכם בפרק הבא. מיד אחריי בסוף הפרק, פינת המדע שמאחורי משחקי הכס, עם הדוקטורים ארז גרטי ויונת אשחר ממכון דוידסון לחינוך מדעי. ולקראת סיום, אני רוצה לאחל מזל טוב לזוג צעיר ומקסים, ג'ני ויבגני. מדוע אני מאחל להם מזל טוב? כי בשבוע שעבר היה לי את הכבוד, באמת כבוד גדול, לחתן אותם. לפני מספר חודשים פנו אליי ג'ני ויבגני ושאלו אם אני אסכים לחתן אותם בחתונה חילונית. למען האמת, קצת חששתי, אף פעם לא חיתנתי אף אחד קודם לכן, ובחתונה שלי אני מודה הייתי די בהלם רוב הזמן, אז לא רציתי להחזב אותם, אבל אני שמח לספר שהחופה הייתה מוצלחת מאוד, ואפילו היו כמה מאזינים ותיקים של עושים היסטוריה בקרב האורחים, אז קהל ביתי זה תמיד טוב. בקיצור, אני שוקל לצאת לסיבוב חתונות בישראל תחת המותג הרבי מיעוטו. טוב, לא באמת. אז המון המון מזל טוב לג'ני ולאבגני, ונאחל לכם הרבה אושר ואהבה. את הקרדיטים שלנו הפעם מביא אמי חניה, שגייס לצורך העניין את גוגל טרנסלייט. אתם מוזמנים להקליט את עצמכם, או את הבינה המלאכותית החביבה עליכם, מקריאים את הקרדיטים של עושים היסטוריה, ולשלוח אליי, למייל, בפייסבוק או בכל דרך אחרת. הקרדיטים המלאים בדף של עושים היסטוריה, באתר שלנו, ranlevi.com. אנחנו נשתמע בפרק הבא. להתראות.
OCM Historia Hem Dina Bar Menachem Hal Ha Hara Echaha Elishanet Naden Pozniak Hal Ha Takirim Nirsa Yag Hal Harak Had Hackle Kelly O'Loughlin Magisha et Curious Minds Donny Timor Ho Ha Mina El Haiski Bay Ron Levy Kodav Hu Megish
שלום לדוקטור ארז גרטי.
שלום,
שלום. שלום ליונת אשחר.
שלום, שלום.
אתם ממכון דוידסון לחינוך מדעי.
אכן.
והפינה שלכם פה בעושים היסטוריה היא על המדע שמאחורי הסדרה משחקי הכס. ראינו כבר הרבה דברים מגניבים על המדע שעד עכשיו ראינו מאחורי הסדרה הזו. והיום נדבר על איזשהו משהו שמעניין הרבה אנשים, אני חושב. זה כל הקטע של המלך טרגריאן שהוא מטורף בסדרה. נכון, מה זה אומר יונת שהוא מטורף?
כן. אנחנו לא רואים את מלך עצמו בעצם, האירועים בסדרה הם אחרי שהמלך כבר מת, הוצא להורג בידי ג'יימי שנקרא זה קינגסלייר, כי הוא הרג את המלך. אבל הוא מוכר כמד קינג, המלך המשוגע, בגלל שהוא היה משוגע.
איך זה בא לידי ביטוי שלו, שהוא היה משוגע?
היה לו אובססיה במיוחד לאש, והוא נהג לשרוף את האויבים שלו, או סתם אנשים שלא באו לו בטוב בעין באותו רגע. המשפט שהוא חזר עליו שוב ושוב ושוב היה burn them all, burn them all, שרוף את כולם, שרוף את כולם.
זה בן אדם נחמד, חביב.
חביב ונוח לבריאות. והוא לא היה המשוגע היחיד בעצם משפחת טרגריאן. אנחנו כבר דיברנו בעבר בפינות פה על זה שמשפחת טרגריאן היה הרבה גילוי עריות במשפחה הזאת, וזה יכל להביא לכל מיני מחלות גנטיות, ויכול להיות שגם השיגעון הוא בעצם סוג של מחלה גנטית אצלם. נאמר בספרים שכל פעם שטרגריאן נולד, האלים מטילים מטבע, והמטבע זה צד אחד שלו יש גדולה, שהוא יהיה מלך גדול, והצד השני שלו יש שיגעון. אז ובעצם אנחנו צריכים
לא
לחכות לראות
מה יצא.
מה יצא, אם הוא יהיה מלך גדול או אם הוא יהיה פשוט משוגע.
בוא נדמות השנייה מאותה המשפחה, שגם לה היה איזשהו טירוף כזה?
אז היו גם מלכים בשושלת הקדומה, שאנחנו מכירים אותם לפני המלך המשוגע, שאנחנו מכירים אותם פחות, ויש גם את הבן של המלך המשוגע, שבעצם אחרי שהמלך המשוגע נהרג, הוא יוצא לגלות, קוראים לו ויסריס, אח של דנריס, שהיא דמות מאוד מוכרת בסדרה, והוא בעצם גדל כפחות או יותר on the run, כל הזמן בורח ממתנגשים שמנסים להרוג אותו, קוראים לו המלך הקבצן, the beggar king, אבל יש לו סוג של שגעון גדלות, שלא ברור אם זה גנטי או בגלל שהיו אנשים סביבו שמילדותו אמרו לו, אתה מגיע לך להיות המלך, מגיע לך להיות מלך, בארץ שלך בווסטרוס אנשים מתאספים כל ערב ושותים יין לכבודך ומתכננים את היום הגדול שבו תחזור, שכמובן זה שטויות מוחלטות. אם מישהו חושב עליו זה בדרך כלל כי הוא מנסה להרוג אותו.
להרוג אותו, כן.
אבל הוא היה בטוח שמגיע לו הכל, שכולם צריכים להשתחוות לו, שהוא השליט של כל העולם, ובסופו של דבר זה בעצם מוביל למפלתו. כי הוא
סוג של שיגעון גדלות שכזה.
סוג של שיגעון גדלות, שבסופו של דבר יוצא מול האנשים הלא נכונים, שמחליטים שאם הוא כל כך רוצה להיות מלך, הם יכתירו אותו בכתר זהב, ומתיחים זהב, ושופכים על ראשו את הזהב המותח, וזה הכתר והדבר האחרון שהוא שם על הראש, מסתם.
זה לא ישתלם לו, שיגעון הזה.
לא.
אז הקטע של מלכים וטירוף, זה תמיד ככה בהיסטוריה, זה מושך הרבה הרבה אנשים, כי יש בזה הרבה פיקנטריה. אז מה המקרה אולי היותר מפורסם שאנחנו מכירים בהיסטוריה של מלך מטורף?
אז המקרה המפורסם ביותר הוא כנראה מלך ג'ורג' השלישי. המלך המשוגע שהפסיד את אמריקה, קוראים לו לפעמים, כי בתקופתו גם הקולוניות האמריקאיות בעצם קיבלו עצמאות.
סוף המאה ה-18, כן. נאמר משהו כזה.
הוא שלט בסוף המאה ה-18, תחילת המאה ה-19, וזה היה ידוע שהיה לו איזשהו סוג של מחלה, שלפחות פעמיים הוא גם נאלץ לעזוב בעצם את חצר המלכות, והבן שלו שלט במקומו, כי הוא לא יכל לשלוט.
איך באה אצלו המחלה לידי ביטוי?
אז זה היה משהו מאוד שונה אצלו. הדיווחים משם היה, שלפעמים גם היו לו ממש התקפים פיזיים, שהיה צריך להחזיק אותו, הוא שכב על הקרקע, ואנשים החזיקו את הידיים והרגליים שלו, כדי שהוא לא יפגע בעצמו.
מה, משתולל כזה?
והיה משתולל, והיה מדבר בחוסר קוהרנטיות בעצם. אמרו עליו שהוא יכול לדבר במשך שעות, עד שיוצא לו קצף מהפה, אף אחד לא מבין מה הוא רוצה בדיבורים האלה. אחרי כמה שבועות, הרבה פעמים זה היה עובר, והוא היה מסוגל לחזור ולתפקד. ולא היה ידוע בזמנו מה בעצם הבעיה עם המלך. הרבה יותר מאוחר, בשנות ה-50 של המאה ה-20, היו אנשים שטענו שהמחלה שלו הייתה בעצם מחלה מטבולית שנקראת פורפיריה, שזו מחלה שבה כל מיני חומרים שאנחנו אוכלים במזון, מצטברים בעצם בגוף, מצטברים במערכת העצבים, יכולים לגרום לשורה של תסמינים, וסוג של שיגעון זה בעצם אחד התסמינים שלה, ומאפיין של פורפיריה, אחד המאפיינים היותר בולטים, זה שהשתן וחשיפה לאור נהיה צבע כחול סגול, ובאמת היה...
זה אחד מהתיאורים של מה שהיה למלך ג'ורג' בעצם.
בדיוק.
אז זה מה שאנחנו חושבים שבאמת קרה לו היום?
אז יש אנשים שעדיין חושבים שזה מה שקרה לו. הסרט טירופו של המלך ג'ורג' מאוד פרסם את ההנחה הזאת, כי שם גם בעצם מדברים על שהייתה לו פורפיריה. פורפיריה היא באמת מחלה גנטית, ואנחנו יודעים שכל הצאצאים של משפחת המלוכה הבריטית היום, אין אצלם את הגן לפורפיריה, שזה מוריד את הסיכוי שבאמת זאת הייתה הבעיה איתו. בשנים האחרונות פרסמו מחקרים של אנשים שקראו את המכתבים של המלך שהמלך ג'ורג' כתב, בתקופה שבה הוא היה בריא ובתקופה שבה הוא היה חולה, וישבו ביניהם, וראו שהמכתבים בתקופה שהוא היה חולה הם מכתבים מאוד מאוד ארוכים ומאוד מאוד רמבלינג, מאוד מאוד פשוט נשפחים בכל מיני מילים שלא תמיד קשורות אחת לשנייה, משפטים שלא נגמרים, מתארים שמה שלא מעט מהמשפטים היו 200-300 מילה, אבל היו בהם רק 4-5 פעלים.
זאת אומרת, כל השאר זה כזה תיאורים, כאילו, יפה, מדהים, לא, אבל לא עשיתי, בניתי וכאלה.
בדיוק.
חסרי שחר.
חסרי בעצם משמעות, חסרי שחר מאוד שלא נגמרים, וזה גם מתאים לדיבורים שהוא מתאר, שמתארים אותו כמדבר במשך שעות, בלי הפסקה, ובלי שאנשים מבינים אותו.
ולמה זה מתאים תיאור כזה?
אז הם חושבים שזה יותר מתאים להתקף מניה. שנמצא אצל אנשים שיש להם הפרעה דו-קוטבית, בייפולר, שיש להם זמנים של דיכאון וזמנים של מניה, שבו בעצם הם מאוד מאוד מתרגשים מכל דבר, הם מאוד מאוד בטוחים בעצמם, יש להם שטף של באמת דיבור שבלתי פוסק, אנשים האלה הרבה פעמים יכולים לא לישון במשך ימים, הם בדרך כלל הרבה פעמים הם מחליטים שהם רוצים לעשות משהו והם יעשו אותו מיד, אם הם מחליטים שהם רוצים לטייל במדבר, אז הם יעלו על האוטו,
עכשיו יורדים לאוטו
והם נוסעים למדבר, וזה לא משנה אם יש דלק, וזה לא משנה אם יש לך מים, זה לא משנה אם יש לך נעליים על הרגליים, זה לא משנה, עכשיו יוצאים, עכשיו עושים, הם מאוד מאוד החלטתיים, וזה נראה יותר דומה למה שהוא היה מבחינת השטף של הדיבור שלו ושל הכתיבה שלו וההתלהבות חסרת הפשר והמעצורים שלו. ויש באמת דיווחים על מקרים אחרים שבהם הוא סבל מדיכאון, שזה גם מתאים למחלה הזאת. אז הטענה היא
ש... אבל מאיפה הקטע של ככה של השתן הסגול שאמרנו?
כן, אז באמת השתן הכחול סגול הביא הרבה אנשים לחשוב על הפורפיריה, והמחברים של המאמר שטוענים שזה בעצם היה התקף מני, הם אומרים שהשתן הסגול הוא מקור אחר לחלוטין, או קשור, אבל לא מהמחלה עצמה, אלא מתרופה שנתנו לו, שמופקת מצמח, שהתרופה הזאת גם ידועה כזה אחת שהופקת
את... צובעת לך את השתן בסגול. כן. זה לא כזה נדיר, כי אחד מהסיפורים הידועים על קיסרי סין העתיקה, זה שהרופאים שלהם הם נותנים להם תערובות של כספית, כי זה כספית הייתה אמורה להאריך את החיים שלך לפי האמונה הסינית באותו התחום, בעצם הייתה מרעילה אותם וגם כן. גורמת תסמיני טירוף כאלה ואחר.
נכון, גם באנגליה אגב, גם באירופה בימי הביניים ואפילו קצת לתוך הרנסנס, אנשים לקחו כספית
כי הם מינו
שזה טוב כן. לבריאות. מאיפה הם הביאו את זה?
אנטי-בקטריאלי, זה הורג חיידקים.
וגם אותך בסוף.
גם חיידקים, זהו. גם פצצת אטום עושה אפקט אנטי-בקטריאלי במידה מסוימת. אפרופו אותה מניה דיפרסיה, זו מחלה יחסית נפוצה באוכלוסייה הכללית. איפה אנחנו מוצאים אותה בחיי היומיום שלנו או בכלל?
אז יש הרבה טענות שמנהיגים מהעבר, ויכול שגם מנהיגים מההווה, בעצם סבלו תסמונת דו-קוטבית. אנשים בהתקף מניה הרבה פעמים נוטים להיות מאוד קריזמטיים. זה אנשים שהם מאוד מאוד בטוחים בעצמם, כמו שאמרנו. זה אנשים עם הרבה הרבה מאוד מרץ. אנשים שיודעים מה הם רוצים לעשות ועושים את זה. ויש בזה משהו שהוא הרבה פעמים מאוד מאוד מושך. אז על הרבה מנהיגים, כמו על משיח השקר שבתאי צבי, למשל, אמרו שהוא יכול להיות שהוא סבל מהפרעה דו-קוטבית, ויש לא מעט מקרים של מנהיגי כתות, באמת, שחושבים שהם סבלו מהמחלה הזאת, וזה חלק ממה שמשך אנשים ללכת אחריהם.
כן, אני יכול להבין את זה, כי אם מישהו בא ואומר לך, בוא נרד למדבר עכשיו, עזוב את הכל, וזה כאילו התלהבות סוחפת כזו, שאולי נובעת ממקום פרק, לא טבעי במוח, אבל היא סוחפת.
כן, התלהבות, יש משהו בביטחון עצמי שגורם לאנשים אחרים לבטוח בך. אם אתה משדר שאתה מפקפק בכל מה שאתה עושה, האנשים לא ימהרו ללכת אחריך.
אז בחזרה בעצם למשחקי הכס. אז אותו מלך משוגע, אנחנו מניחים שזה לא מניה, כי זה לא אותו, הוא רצה לשרוף אנשים. כן, הוא לא רצה להוביל אותה למדבר. אלו מחלות יכול להיות שפה מרטין הסופר מנסה לדמות לנו בכל זאת. או כן, שב ממשרה.
אז בשגעון גדלות, למשל, של ויסריס, אנחנו רואים את זה הרבה פעמים בסוגים מסוימים של סכידופרניה. גם עם המלך המשוגע, אפשר עכשיו שהוא היה סוג של פרנואיד, שהייתה לו סוג של אובססיה שיכולה לפעמים להתחבר לסכידופרניה. אובססיות בדברים אחרים, אגב, שזה, למשל, יותר בכיוון של OCD, שזה בדרך כלל פחות לגבי אנשים אחרים, אלא יותר לגבי דברים שאתה עושה, אם אתה צריך לשטוף ידיים,
לחזור אותה פעולה. OCD זה אותה פעולה, שוב ושוב, זה ממרר לאנשים את החיים.
וזה בעצם סוג, זה קשור הרבה יותר להפרעות חרדה. זה בעצם ניסיון של אנשים לקחת שליטה על החיים שלהם, שאם הם יעשו את ריטואלים מסוימים, תקסים מסוימים, יחזרו על אותו דבר, זה משהו שהם יכולים לעשות כדי להציב שליטה על חיים שהם, כשאנשים מרגישים שהם מאבדים שליטה, כשאנשים בחרדות ומרגישים שהם לא יודעים מה הולך לקרות. אז זה שייך לתחום אחר בעצם של מחלות נפש.
וסכיזופרניה, באה לידי ביטוי גם בצורה כזו של טירוף שעכשיו הולכים להרוג את כל העולם?
לעתים מאוד 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 נדירות. סכיזופרניה היא מחלה קשה מאוד ו... היא יכולה מאוד מאוד למרר לאנשים את החיים. וגם להשפיע הרבה פעמים על אנשים שקרובים לאדם החולה, אבל לעתים מאוד נדורות בצורה אלימה. יש לנו איזשהו, הרבה פעמים בציבור, איזושהי תפיסה של המשוגע המסוכן, שצריך להיזהר ממנו, כי מי יודע משהו, מה הוא יעשה. אז באמת כדאי לציין שאנשים עם סכיזופרניה הם אכן מעורבים יותר בפשעים, אבל כמעט תמיד מהצד של הקורבנות. לא נוטים להיות אנשים שתוקפים אנשים אחרים ושמסכנים אנשים אחרים. הרבה פעמים אין להם את היכולת לתכנן פשע בעצם בצורה נכונה, בצורה נכונה, אבל אין להם את היכולת לתכנן ולהוציא לפועל איזשהו פשע או איזשהו השתלטות על העולם או מה שזה לא יהיה.
טוב, אז אנחנו יכולים להניח שהמלך הזה כנראה לא היה מהסוג הזה. תודה רבה לארז, תודה רבה ליונת. אני מזכיר שאתם נמצאים בפייסבוק, ואפשר למצוא אתכם, את ההרצאה שלכם, על המדע שמאחורי משחקי הכס. אז אנחנו נשתמע בפינה הבאה שלנו. להתראות.
להתראות. פרקים נוספים של עושים היסטוריה, כמו גם פורום התוכנית ומידע נוסף, תמצאו באתר הבית של התוכנית. www.ranlevi.co.il תגובות, הצעות ורעיונות ניתן לשלוח לרן בכתובת ran@ranlevi.com. In this house we obey the laws of thermodynamics.